היי, אני מאוד שמח לראות אתכם כאן היום, ופעם אני לא רוצה לקחת זמן עכשיו, אז אני פשוט אגיד רק מהר, שלום לישראל יהודה, ושלום למתן, ושלום לדוד, שלום לאביתר, אפשר לעשות שלום עם היד פשוט. ממשיכים, דבר שיש לו מתירים, עצרנו באמצע המתח פעם שעברה, בואו נשתף את המצגת ונזכר קצת ונמשיך בעזרת השם. אנחנו ראינו פעם שעברה את הדין של דבר שיש לו מתירים בביצה, דף ד' שדבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא בטל, ראינו את הדבר הזה גם בנדרים, דף נ"ז ונ"ח לגבי דבר הנדור, שגם הדבר הזה דבר שיש לו מתירים. בטעם הדין ראינו את שיטת רש"י, שדבר שיש לו מתירים לא בטל, כי אתה יכול לאכול אותו אחרי יום טוב או בזמן אחר ביתר, אז למה שתאכל אותו עכשיו באיסור? מצד שני, ראינו את שיטת הר"ן. הר"ן הביא את הקושייה שלמה דבר הנדור בטל בטעמו, הרי זה דבר שיש לו מתירים, אתה יכול להתיר את הנדר. ושאינו מינו, גם דבר שיש לו מתירים, בטל. זה הכלל העקרוני שאומר הר"ן. והר"ן מסביר יותר מזה. הר"ן מסביר כדי ליצור התנגדות, כדי ליצור ביטול צריך התנגדות. בלי התנגדות אין ביטול. הוא אומר, בזה אפשר להסביר את מחלוקת רבי יהודה וחכמים על מין במינו. רבי יהודה אומר שמין במינו לא בטל, וחכמים אומרים שגם מין במינו בטל. אומר הר"ן, דעת רבי יהודה, מין ושאינו מינו בטל, כי יש התנגדות. יש שני טעמים שונים, יש התנגדות. מין ומינו אין התנגדות, וכיוון שאין התנגדות, אין ביטול, להפך, כל אחד מחזיק, מעמידו ומחזקו. ואומר הר"ן, חכמים לא חולקים מהותית על רבי יהודה, גם הם חושבים שכדי שיהיה ביטול צריך התנגדות, כולם מסכימים להתנגדות. אלא שלפי רבי יהודה, ההתנגדות צריכה להיות מציאותית, צריך שיהיו שני טעמים שונים, ולכן רק מין ושאינו מינו בטל, מין במינו לא בטל. לעומת זאת, לפי החכמים, ההתנגדות לא חייבת להיות מציאותית, ההתנגדות יכולה להיות הלכתית. ואם יש לי אפילו מין במינו, אבל יש לי איסור והיתר, נוצר מאבק מן האיסור להיתר, ושני הדברים האלה יכולים, הדבר הזה יכול לגרום לביטול למרות שהטעם זהה. ולפי זה המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים היא למעשה מחלוקת בהגדרה של מין ושאינו מינו. כולם מסכימים שצריך התנגדות, שאיפשהו צריך מין ושאינו מינו. אלא שלפי רבי יהודה מין ושאינו מינו זאת הגדרה מציאותית, ולפי חכמים זה אפילו הגדרה הלכתית. כלומר אפילו שמדובר על שני דברים באותו טעם, אבל הם אחד איסור ואחד יותר, יש כאן שני דברים שונים, ולכן הם יכולים להתבטל. כך אומר רבי יהודה, כך אומרים החכמים, ואנחנו עכשיו נמשיך ונראה את שיטת הר"ן. אני עובר לשקופית הבאה, אז בואו נסתכל שם ונראה. טוב, ומשום אחי אמרינן, בדבר שיש לו מתירים, נטו רבנן משום חומרה דרבי יהודה. דכיוון שאין דבר זה חלוק מן היתר לגמרי, באיסור ויתר, שהרי הפוס סופו להיות נטער כמור. אמרינן, שאינו בטל ממינו. כלומר, אומר ארן, חכמים למרות שהם חושבים לא כרבי יהודה, והם חושבים שמין במינו בטל, כל זה באיסור ויתר. אבל כאשר מדובר על דבר שיש לו מתירין, בזה חכמים קיבלו את החומרה של רבי יהודה. למה? כי דבר שיש לו מתירין, אין דבר זה חלוק מן היתר לגמרי באיסור ויתר, שהרי אף הוא סופו להיות ניתר כמוהו. דבר שיש לו מתירין, עתיד להיות מותר. וכיוון שהוא עתיד להיות מותר, אי אפשר לראות פה התנגדות, כמו באיסור ויתר. ולכן חכמים אומרים שבמקרה כזה, כאשר מדובר על מין במינו, אין ביטול. דיאחי, הפו, דם וטובה, הם יותר מדי דומים אחד לשני. למה הם יותר מדי דומים? שתי סיבות. חדה, שהן שווים במין. דבר אחד, מבחינת המין, מבחינת הטעם, מבחינה מציאותית, הם דומים. ועוד, שאינן חלוקים לגמרי באיסור ויתר. הרי זה דבר שיש לו מתירין. אז זה לא חלוק לגמרי באיסור ויתר, ומשום אחי לא בטיל, אלא בשאינו מינו. כדי שאותו חילוק שיש בין מינו לשאינו מינו, ישלים אותו שווי שנתוסף כאן, משום דבר שיש לו מתירין. את החלק האחרון תכף הוא יסביר יותר, אנחנו תכף נראה אותו יותר, אבל העיקרון שאנחנו רואים כאן עכשיו, דבר שיש לו מתירין, הוא לא דבר שאסור במהותו. הוא עתיד להיות מותר. למרות שמדובר כאן על, כאילו על איסור, אבל זה עתיד להיות מותר, אז זה לא אסור במהותו. ולכן אין כאן התנגדות מספיקה, ולכן זה נחשב כמין במינו, והוא לא בטל גם לחכמים. זה נחשב כמו היתר בהיתר. אז אם אנחנו נכתוב קודם כל מה שאומר הר"ן כאן, הר"ן כאן אומר, דבר שיש לו מתירין, איננו אסור במהותו, שהרי עתיד להיות מותר. ולכן מודים חכמים לרבי יהודה, שבמין ומינו אין ביטול דבר שיש לו מתירין. אין ביטול כי אין התנגדות מציאותית, שהרי זה מין במינו, וגם אין התנגדות הלכתית של ממש, דבר שיש לו מתירין, איננו איסור מוחלט, שהרי עתיד להיות מותר. עוד מעט נבין את זה קצת יותר, אבל בעיקרון, הרעיון כאן הוא שכאשר מדובר על מין במינו, בדבר הזה, טוב אולי למעלה, דבר שיש לו מין ומין ומינו, כאשר מדובר על מין ומינו, אין כאן התנגדות לא מציאותית, לא הלכתית, בדבר שיש לו מתירין, ולכן גם לדעת חכמים לא יהיה ביטול. ואנחנו נמשיך את דברי הר"ן. הר"ן ממש מוביל אותנו שלב אחרי שלב, ממש בצורה במלאכת מחשבת, ופורס את כל הסוגיה, יוצר ממנה פאזל מדהים. אומר הר"ן, ומשום הכי, ומשום הכי לא בטל, אלא ושאינו מינו, לכן דבר שיש לו מטרין לא בטל אלא ושאינו מינו, כדי שאותו חילוק שיש בין מינו לשאינו מינו, ישלים אותו שווי שנתוסף כאן, להגיד שנתווסף, אבל יותר מדויק להגיד שנתווסף כאן, משום דבר שיש לו מתירים. תכף נקרא, עד הסוף ונסביר מה הוא מתכוון כאן. לפי שהחילוק שבין המינים, סיבת הביטול והשווי, נותן שלא יהיו בטלים. הלכך, כל שהוא אסור עכשיו, ואינו חסר מן איסורו, אלא שעתיד להיות ניתר לאחר זמן, אותו חיסרון של איסור, כיוון שהוא מועט, ראוי הוא שישלימנו אותו, שישלימנו אותו חילוק שיש בין מינו לשאינו מינו. מה אומר כאן הר"ן? הר"ן אומר, מקודם דיברנו על מין ומינו. אמרנו שמין ומינו יש דמיון גם בטעם, במציאות. וגם אין איסור ממש להתנגד, ולכן אין התנגדות, זה טוב אתם. כאשר מדובר על מין ושאינו מינו במהות, זה הנושא שלנו עכשיו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. כאשר מדובר על מין ושאינו מינו במהות, כלומר, כשיש חלוקה בתא, וזה אנחנו אומרים שגם דבר שיש לו מתירין בטל. למה? אומר הר"ן, דבר שיש לו מתירין, יש בו צד היתר, לכן הוא לא נחשב ממש איסור, ובמין ומינו אנחנו אומרים שאין התנגדות. אבל יש בו גם צד של איסור. כלומר, הוא קצת איסור. וכיוון שיש בו קצת איסור, מצטרף ההבדל של הטעם מן המינים, יחד עם הקצת איסור, ושני הדברים ביחד יוצרים התנגדות, ולכן יש ביטול. אולי נכתוב את הדברים, ואז ננסה להסביר אותם בפנים. אנחנו נוראים עכשיו, דבר שיש לו מתירים, מין ושאינו מינו, לדעת הר"ן, יש ביטול במקרה זה. עכשיו, הדבר הזה, כמו שהסברנו, מבוסס על שני דברים. סיבת הביטול, א', דבר שיש לו מתירין, איננו אסור במהותו. למה הוא לא אסור במהותו? כי יש בו יותר עתידי, אבל יש בו קצת איסור. יש בו קצת איסור, כי סוף סוף עכשיו הוא אסור, כן? אז יש לו מעמד ביניים, יש בו קצת איסור. ולכן הוא יוצר, נגיד, קצת התנגדות, אבל לא מספיקה בכדי ליצור ביטול. מין בשאינו מינו, מין בשאינו מינו, יש הבדל בטעם, נכון? וגם דבר זה יוצר התנגדות, אבל לא מספיקה. הבדל בטעם יוצר התנגדות ולא מספיקה. השילוב של דבר שיש לו מתירים, שזה קצת התנגדות הלכתית, פלוס מין ושאינו מינו, שזה התנגדות מציאותית, זה יוצר ביטול. כלומר, השילוב של שני הדברים האלה ביחד, של דבר שיש לו מתירים, שיש בו קצת איסור, ומין ושאינו מינו, שיש בו חלוקה בין טעמים, שני הדברים האלה מתחברים. אתם רואים את הסוף פה? אותו חסרון מועט של איסור, כיוון שהוא מועט, ראוי הוא שישלימנו אותו טעם שיש בין מינו לשאינו מינו. יש כאן חיבור של שני הדברים האלה. יש כאן חיבור של שני הדברים האלה, שאחד נותן קצת ביטול הלכתי, אחד נותן קצת ביטול מציאותי, ולכן, או ממש ביטול מציאותי, לכן שני הדברים ביחד יוצרים התנגדות, ולכן יש ביטול של דבר שיש לו, אפילו של דבר שיש לו מתירים, במין ושאינו מינו. כמובן, דבר שאינו מתירים, ברור שיהיה ביטול, זה ברור.
הרב, איך מכניסים פתאום את הסברה המציאותית? צריך להחליט מה אנחנו סוברים.
לפי הר"ן, למעשה, אנחנו נצטרך לדבר על זה, אבל לפי הר"ן באמת, לפי החכמים, הביטול ההלכתי הוא המלחמה העיקרית. לפי רב יהודה, הביטול המציאותי, לפי חכמים, הביטול ההלכתי, זה ההתנגדות. זה הדבר העיקרי. עכשיו, דבר שיש לו מתירים, יש לו משהו באמצע, הוא כן יוצר איזו התנגדות, הוא כן דבר אסור עכשיו, סוף סוף הוא אסור עכשיו, פעם הוא יהיה מותר, אבל סוף סוף הוא אסור עכשיו. אז כאן הדבר המציאותי יכול להצטרף, כאן יכולה להצטרף התנגדות גם מציאותית. התנגדות מציאותית לבד לא שווה כלום. התנגדות מציאותית תהיה שווה רק כשיש לה איזה משהו הלכתי, ואז כאילו היא מעצימה את ההתנגדות ההלכתית. אם ההתנגדות המציאותית היא לבד, אז זה רק מציאותי. מציאות לא משפיע. נראה שיש לי התנגדות הלכתית, אפילו קטנה, ויש התנגדות מציאותית, אז אפשר להגיד שההתנגדות המציאותית כאילו מעצימה את ההתנגדות ההלכתית, והופכת את זה באמת לשני דברים, ואז יש ביטול. ולכן התנגדות מציאותית לבד לא תועיל, היא מועילה רק שיש קצת התנגדות הלכתית, ואז היא מעצימה את ההתנגדות ההלכתית, ואז היא יכולה להתבטל.
חכמים היתר
בהיתר
ואיסור באיסור לא
התבטלו? שאלה טובה. וכיוון שהשאלה כל כך טובה, אז אתה יודע מה, אני מציע שאנחנו נראה את הקטע הבא ברן. בואו נראה את הקטע הבא ברן. אני חייב להגיד, אני באמת, בדרך כלל אני לא עושה את זה בשיעורים, כשאני עושה את זה, אני חושב שזה כל כך חשוב, לקרוא את הראשונים בפנים, ופשוט לעבור ולהבין אותם, ולנתח אותם קטע-קטע. אתם מסכימים? יש בזה משהו חשוב. לא כל כך עושים את זה בשיעור, כאילו אומרים, טוב, החבר'ה למדו, ועכשיו תדבר על הסברות, אבל כשאני עושה את זה, אני רואה שזה כל כך חשוב. בואו נראה את הקטע הבא, שהוא גם יעלה חלק מהשאלה ששאלת. ולפיכך הקשו על הרב אלפסן, הקשו על הריף, שכתב הלכותיו בפרק גיד הנשה, בעניין פת שהפעה עם עצלי בתנור. דמיין דאמרינה ואסור לאוכלה וקוטח, אף אגב דקאים עלן, דרי חלב מילתה היא, היינו תמה משום דבר שיש לו מתירים, דעה מצי למכלה, בעדי ביסרה, ומשום אחי אפילו באלף לא בתיל, אלו דבריו זל. כלומר, המקרה שלו הוא מדבר על פת שאפית אותה יחד עם בשר. עכשיו, כשאפית את הפת עם הבשר, אז בעיקרון, הפת מותר לאכול אותה, כי אתה יכול לאכול אותה עכשיו רגיל, תאכל אותה בלי חלב, והריף אומר שאסור לך לאכול אותה עם חלב, אפילו אם זה יתערב באלף חתיכות אחרות, בגלל שזה דבר שיש לו מטרין, שהרי אתה יכול לאכול את זה עם בשר. זה המקרה שאנחנו מדברים עליו. והר"ן לומד מכאן, אלו דבריו ז"ל, אלמא דסביר עליה שאפילו שלא במינו, לא בטיל, ואי אפשר, כמו שכתבנו בהראיות ברורות, כלומר, כאן מדובר על לחם, ומדובר על בשר. לחם ובשר, או לחם וחלב, את הדברים שם, זה מין ושאינו מינו. ולדעת הריף, כמו שראינו, זה לא בטל. כלומר, אפילו דבר שיש לו מתירין, אפילו במין ושאינו מינו, לא בטל. כך יוצא לדעת הריף. הר"ן אומר, לא יכול להיות. אי אפשר להגיד דבר כזה, כי אני הוכחתי מקודם, שדבר שיש לו מתירין, בטל במין ושאינו מינו. ולמה כאן זה לא בטל? אומר הר"ן, אולי אני אחלק איזה שני חלקים. נכתוב את זה פה. נוסיף שקופית. ממשיך הר"ן, ולי נראין דברי הרב אלפסי זה, שכשיש לו עכשיו היתר, כעיד פרק משילין, שאף מים ומלח מותרים עכשיו, במקום שרגלי שתיהם שווים בה, הרי נתקרב הרבה היתר של עיסה למים ומלח, שאף עכשיו שניהם מותרים, וכיוון שהיתרן קרוב, אפשר לחילוק שיש בין מין, בין מינו לשינו מינו, שיש לימנו. דעה שס לרבנן, חילוק דאיסור ויתר, עדיף לו מחילוק דמינו. כלומר, איסור ויתר לחכמים, זה שאחד איסור ואחד יתר, זה התנגדות יותר גדולה מאשר בטעם. אה... נדלג קצת רגע. לא, נקרא עוד קצת. טוב, נדלג כאן, המשפט שחשוב, תכף נבין אותו, כיוון שהיתרן קרוב, אי אפשר לחילוק בין מין ומינו לשאינו מינו שישלימנו, תכף אנחנו נבין את זה, אני רוצה רגע לראות את הקטע הבא. ומשום מה אחי מסכינן, לדבר שיש לו מטרין ושאינו מינו בטל, מפני שהוא אסור עכשיו, אז תגרבה שיעתם, למה היא אומרת, כשניתרים, עכשיו אינן מטלים לגבי עיסה, אף על פי שהוא מין ושאינו מינו, דכיוון דאבי דבר שיש לו מטרין, שאף עכשיו יש לו שעת היתר, אפילו בשאינו מינו, לא בעתיד. תקופת שפעה היא מצליבה תנור להד עמיה, שאף עכשיו יש לה היתר לאוכלה, שלא בקוטה, אחי לכך בדינו, שאפילו בשאינו מינו לא בעתיד. אני אגיד את העיקרון שהוא מדבר גם על משהו שקשור לסוגיה של מים ומלח, שאנחנו נדבר על זה, זה נמצא במקורות אחר כך, אבל העיקרון שיוצא כאן ברן, אנחנו מדברים עכשיו על פת שאפית אותה עם בשר, והריף אומר, כמו שראינו, כשזה יתערב, אתה לא יכול לאכול את זה אפילו באלף, זה לא בטל. ואז יצא לכאורה שהריף פסק, שלמרות שהבשר והפת הם מין ושאינו מינו, וזה אמור להתבטל, כי הרן קבע שדבר שיש לו מטרין ומין ושאינו מינו מתבטל, במקרה כזה זה לא מתבטל, במקרה שלנו. אומר הרן, לא, גם לדעת הריף דבר שיש לו מטרין, בטל באינו מינו. המקרה של הפת שהוא עפה אותה עם הבשר זה מקרה שונה לגמרי. למה? הפת זה דבר מותר לגמרי. למה זה דבר מותר לגמרי? כי עובדה שאתה יכול לאכול את הפת בלי חלב. הפת זה יותר גמור, ולכן כיוון שהפת זה יותר גמור, לכן זה תמיד נחשב כמין במינו ושינוי הטעם לא יועיל. כי שינוי הטעם לבדו לא מועיל, אלא רק בצירוף שזה קצת איסור, כמו שראינו קודם, שדבר שיש לו מטירין רגיל הוא קצת איסור. למה הוא קצת איסור? כי אתה עכשיו לא יכול לאכול אותו בכלל. כיוון שהוא קצת איסור, לכן זה מצטרף לשינוי הטעם, ואז אפשר להגיד שיש התנגדות ויש ביטול. אבל אם מדובר על דבר שאתה יכול עכשיו לאכול אותו, רק תאכל אותו בלי חלב, זה יותר גמור, וכיוון שזה יותר גמור, לכן זה לא יתבטל אפילו מין ושאינו מינו, כי צריך גם שינוי בטעם וגם קצת התנגדות של איסור. אתם רוצים שאני אכתוב את הדברים? טוב, בואו נכתוב את הדברים וננסה להבין את זה טיפה יותר, אז אני אכתוב את זה פשוט כאן. שיטת הריף. פת שהפעה עם בשר. לקח את הפת, אפית אותה עם בשר, אסור לאוכלה עם חלב. למרות שהפת והבשר הם מין שאינו מינו. כן, הפת והבשר זה מין שאינו מינו. ולפי הרן, הבשר היה אמור להתבטל בפת. והפת הזאת לא אמורה להיות בשרית בכלל. זה אמור להתבטל בפת, כי מין ושאינו מינו. ובמין ושאינו מינו, לדעת הרן, אפילו דבר שיש לו מטירין, בטל. תשובת הרן. הרן אומר כך, בפרט שהפעה עם בשר, היא דבר המותר לגמרי. גם כעת ניתן לאוכלה ללא חלב. אז פת שאפית אותה עם בשר זה יותר גמור. גם עכשיו אתה יכול לאכול את הפת הזאת בלי חלב. דבר שיש לו מתירים, אומנם בעתיד יוכל לאכול אותו, אבל כעת איננו יכול לאכולו. ולכן יש בו קצת איסור. דבר שיש לו מתירים, עכשיו אתה לא יכול לאכול. ולכן יש בזה קצת איסור. אבל פת שאפית אותה עם בשר, עכשיו אין שום בעיה לאכול אותה. אין בעיה לאכול עכשיו את הפת, אתה יכול לאכול אותה לבד, בלי חלב. לכן היא נחשבת דבר שמותר לגמרי.
אז הרב, למה הרב קורא לו דבר שיש בו מתירים?
הוא קורא לו, אבל הכוונה באמת ליתר גמור, אומר הרב. וכדי ליצור ביטול, צריך א', קצת איסור, ב', הבדל מציאותי בטעם. מין ושאינו מין. אז בדבר שיש לו מתירים רגיל, יש קצת איסור, והבדל מציאותי בטעם. ולכן, זה מספיק כדי ליצור את הביטול. לעומת זאת, במקרה שלנו אין איסור בכלל, יש יותר גמור. כיוון שיש יותר גמור, ממילא אפילו במין ושאינו מינו, זה לא יכול להתבטל. ולאור הדבר הזה, מבואר שיש ארבע רמות שונות בדברי הר"ן. אני רוצה לראות את ארבע הרמות ולהבין את כל העניין של הביטול בשיטת הר"ן. מהן ארבע הרמות השונות? יש לנו רמה אחת של איסור ביתר. איסור ביתר יש תמיד התנגדות ויש תמיד ביטול. בואו נכתוב את זה. ארבע רמות של ביטול בשיטת הר"ן. א', איסור ביתר. איסור ביתר זה הכי טוב. מה עשיתי? יש תמיד התנגדות ויש תמיד ביטול. זאת הרמה הראשונה. יש לנו את הרמה השנייה, שזה דבר נגיד, כן, הרמה השנייה זה דבר שיש לו מתירים פלוס מין ושאינו מינו. זאת הרמה הבאה. ברמה הזאת, יש התנגדות, יש קצת התנגדות הלכתית, פלוס התנגדות מציאותית, נכון? ולכן יש ביטול. זאת הרמה השנייה. יש לנו...
גם פה יש תמיד ביטול, לא? גם ברמה השנייה.
מה זה?
ברמה השנייה, גם שם אני יכול להגיד שתמיד יש ביטול.
אוקיי, תמיד יש ביטול, בסדר. זה אותו דבר, לא משנה.
רגע, לגבי האיסור והיתר, זה גם מין במינו?
איסור והיתר זה תמיד, כי זה דעת חכמים. יש תמיד ביטול, אפילו מין במינו, לדעת חכמים. לדעת חכמים, התנגדות הלכתית, זה הכי טוב. תמיד יוצרת ביטול. הדבר השני שיש לנו, זה דבר שיש לו מטרין, מין ושאינו מינו, אז יש קצת התנגדות הלכתית, פלוס התנגדות מציאותית, וזה מספיק, ויש ביטול. עכשיו יש לנו עוד שני מקרים. יש לנו מקרה של דבר שיש לו מטרין, פלוס מין ומינו. הדבר הזה, כמו שאמרנו, יש רק קצת התנגדות הלכתית, ללא התנגדות מציאותית, ולכן אין ביטול. אז יש קצת התנגדות הלכתית, אבל אין התנגדות מציאותית, ולכן לא יכול להיות ביטול. ויש לנו את הדבר הבא, שהדבר הבא זה דבר היתר. זה הדוגמה של, אמרנו, כגון פת שאפה עם בשר. הדבר הזה, מה ראינו עליו? ראינו עליו ש...
התנגדות בכלל בעצם.
בדיוק, אין בכלל התנגדות הלכתית, אלא רק מציאותית. וכמו שהסברנו קודם, ככה נכתוב את זה, ולכן אין ביטול, וכמו שהסברנו קודם, ייתכן עוד שהתנגדות מציאותית לבדה היא חסרת משמעות. כל משמעותה של התנגדות מציאותית היא כשיש מעט, לפחות מעט. לפחות מעט התנגדות הלכתית, ואז ההתנגדות המציאותית מעצימה את ההתנגדות הלכתית ויוצרת ביטול. אני חושב שעכשיו דברי הר"ן מאוד בהירים וברורים. ראינו ממש, ניתחנו אותם טוב, את כל השיטות ברן, מוריי ורבותיי, אני יודע שצריך לעצור ברבע לאחת, אני אעצור עכשיו, כל מי שרוצה יכול ללכת, אנחנו צריכים להמשיך, אבל קודם כל, זה מרתק, אתה רואה את הרן, אתה אומר, וואו, איך הוא בנה פה מערכה מדהימה, איך הוא יצר מערכה כזאת, דבר דבור על אופניו, הכל מסודר, דרך חדשה והבנה דבר שיש לו מטרין שמיישב את הכל כמין חומר, דבר מדהים. אז אנחנו בעזרת השם עוד נשוב ונראה את הדברים ונבין אותם בצורה טובה ונראה פסיקת הלכה ועוד שיטות, אנחנו באמצע עדיין המתח אבל קצת לפחות השיטה המרכזית שלה נמצאת, אפשר לראות את הגאונות ואת היופי בשיטה הזאת. אז מוריי ורבותיי, אנחנו נעצור כאן, אבל נמשיך בעזרת השם בשיעור בשיעורים הבאים.